עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103
כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על שלושת העקרונות הכי חשובים לכריך בריא לילדים בבית הספר. ננפץ מיתוס לגבי השמרים בלחם ונפיחות בבטן. נדבר על נטרן, על האריזות, מה נחשב להרבה. גם נדבר על סוכרים כהליים, מניטול, קסיליטול, מלטיטול, האם זה מתאים כשיש סוכרת. יש לנו גם טיפ על איך שומרים אבוקדו אחרי שפותחים אותו, ומתכון לשבת של סבתא שלי גיבץ' לכל מי שרוצה לנסות. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-1-900-722-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70 054-70-103-70. בשעה הקרובה כל השאלות זה לתוכנית שלי, אז מירה רואה אותם ותעלה אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו או לדף הפייסבוק שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, להגיב גם שם ולשלוח שאלות גם שם. אפשר גם לשלוח שאלות בסטורי שעליתי הבוקר בפייסבוק שלי ובאינסטגרם שלי בתיבת השאלות. כבר הגיעו שאלות ממש חשובות, אני אשתדל לענות. בנוסף למאזינים, עד כמה שיהיה לי זמן. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור תמר שלומוביץ', עורכת הדיגיטל נויה חסון ועורך הפייסבוק מאור רטה. טוב, ראשון לתשיעי, אני משערת שעוד חלק בחופשות בחול, אבל חלק כבר כן הגיעו לתחילת שנת הלימודים, והיום אני רוצה לדבר קצת על שלושת העקרונות לכריך בריא, לילדים לבית הספר. תוכנית כריכים מלאה אני אתן בהמשך בתוכנית חיסכון. אז ככה, קודם כל, הדבר הכי 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 חשוב, ממה עושים את הכריך? מלחם. איזה לחם אנחנו בוחרים? לחשוב קודם כל כזה דבר, לחם שחור זה לא אומר שהוא מלא, קוראים לו לחם שחור, אבל זה לא לחם מלא. אנחנו צריכים כל לחם או כל לחמניה או כל פיטה, שרשום במפורש שזה מקמח מלא. או אתם יודעים מה, לפחות הרוב מקמח מלא. יש היום כאלה רכים וטעימים שנועדו לילדים ומכילים ברובם קמחים מלאים, ויש להם עדיפות נורא נורא גדולה מבחינה בריאותית. גם פיתות, יש מ-100% קמח מלא, ואני מבטיחה לכם שהן יותר טעימות אפילו מהפיתות מהקמח הלבן, הן יותר מתקתקות כאלה. ולמה זה חשוב? שימו לב, כשאנחנו משתמשים במאפים מקמח לבן, קמח לבן זה גרגר חיטה שהוציאו לו את הקליפה שלו, ואז תחנו אותו להכנת קמח לבן. כל הערך התזונתי זה בקליפה. כשמסירים את הקליפה, מסירים את הערך התזונתי. בקליפה הוויטמינים והמינרלים והברזל והסידן והסיבים התזונתיים, מסירים את זה, אז זה סתם קמח לבן, במחלות ולא מסביע אתם יודעים מה, אולי חלק יותר טעים מקמח לבן, אבל ההפרש הבריאותי הוא כל כך משמעותי ששווה לנסות. שתיים, העיקרון השני. כריך בריא צריך להכיל חלבון, מנת חלבון, שזה יהיה לגדילה של הילדים, לעצמות עם סידן או לבניית הגוף. אנחנו לא רוצים לחם של, כריך של פחממות בלבד. למשל, לחם זה פחממה, ונניח, כפית ריבה זה גם כן, סוכר זה פחממה. אני רוצה שיהיה חלבון. מה זה חלבון? גבינות מכל הסוגים. גם גבינה צהובה זה נפלא לילדים, וזה מלא 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 בסידן. אפשר נגיד חלבון טבעוני, כמו למשל חומוס. והיום אפילו מאירה, מפיקה, שיתפה שהבן שלה יאיר, היום ביקש ליום הראשון של הלימודים, כריך עם סלמון מאושן. דוגמה למנת חלבון, שאיזה כיף על היום הראשון בהשפעת התוכנית. עכשיו, העיקרון השלישי, חשוב לצרף לכריך ירק או פרי. למה זה סופר חשוב? ירקות ופירות מכילים ויטמינים חשובים, הכי חשוב בהם כרגע לצורך הכריך זה ויטמין C. למה? כי ויטמין C עוזר לספיגת הסידן שיש לנו בגבינות או בחומוס. סתם דוגמה, אם אוכלים כריך גבינה צהובה בלבד, ללא ירק ופרי, יספג מהגבינה צהובה פחות סידן, בהשוואה אם אוכלים את אותו כריך, יחד עם רצועות של רבע פלפל אדום בתוך הכריך, או למשל פרוסות של עגבניה. בעגבניה ובפלפל אדום הרבה הרבה ויטמין C. אפשר גם, לא מוכרחים בתוך הסנדוויץ', נגיד פרי ליד הסנדוויץ', לצרוך אותו באותו זמן, ואז זה עוזר לנו לספיגת הסידן מהחלבון. ושוב, תוכנית כריכים שבועית מלאה, תהיה בשבוע הבא בתוכנית חיסכון. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, הגברת מאיה נחמדת.
תודה. מה שלומך?
אני בסדר.
יופי.
עוד חודש אני חוגגת יום הולדת 82.
או, מהממת.
כן, ואני לא צריכה דיאטות.
יופי, כיף
אני
לך.
אני אף פעם לא עשיתי דיאטות מהיום שנולדתי.
נו, נתמזל אז מזלך.
כן.
ובכל זאת את פה. כן.
כן, אני רציתי לשאול, עסקיות תה של כל מיני צמחים האם יש הבדל בין עסקיות לבין שאני קונה נגיד לך כל מיני עלי תה של בסקיות של עלים עצמם?
וואי, שאלה מעולה, כי אני חושבת, אני אגיד לך מה. אז שאת שמה מסקית קנויה, אין לך את העניין הזה שזה הצלחה מסננת, או צריכה כוס מיוחדת עם כן. חורים וכו' וכו' כל ההצעות שיש היום לתה שאת עושה לבד. אז כאילו זה סוג של יתרון. מצד שני, בעלים שאת שמה, את יותר שולטת על הכמות, ואם את רוצה ריכוז יותר גבוה של נוגדי חמצון, אז בנוסף לזה שאת יכולה להשאיר את העלים יותר זמן, את הסקית, יותר זמן בתוך המים כדי למצות את הרוב שם, את גם יכולה מראש לשים כמות יותר גדולה, ואז יש לך עוד יותר מהיתרונות הבריאותיים שיש לאותו צמח מרפא שהשתמשת בו להכנת התה. אז זה בעצם היתרון היחידי. מבחינה תזונתית אני לא רואה שיש הבדל בין עלים מיובשים לבין מה שיש בסקית.
בסקיות.
אבל אלא, רגע.
בסקיות אף פעם לא יודעים מה יש.
למה? אמור להיות לך
כתוב, רשום. כן, כתוב.
תראי, אם רשום לך תערובת פירות, אז את באמת לא יודעת. אבל סתם דוגמה, אם את לוקחת עלים טריים של משהו, אז הרבה פעמים זה יותר טוב. סתה, עלי ננה. או כאלה. אז אפשר, אז זה כאילו, נגיד, זה הייתי אומרת הכי טוב. במקום השני, אם את לוקחת עלים יבשים, אז זה קצת, את יכולה לשלוט על הכמות שאת שמה, אבל אז זה כאילו קצת יותר מסובך מבחינת הכנה והשריה, אם זה בסדר לך?
כן, ממה שאני עושה, אני לוקחת בדרך כלל עלים של ארל גריי,
כן.
ומוסיפה תערובת של כל מיני
נו, מהמם.
מחים אחרים, פרחים, אני יודעת מה.
נשמע מצוין.
יש לי מכשיר כזה, כלי כזה שאני חולדת כן. בזה, אבל
גם,
אני עושה יותר בחורף.
אז תשמעי הצעה לקיץ. טיפ שקיבלתי מסרי, מקורס הדיאטות שלי בפייסבוק, היא שמה פשוט סקית של תה, נגיד, לא תה, תה, זה לא בדיוק תה, של חליטת אפרסקים, נגיד את הסקית, שיש כזה לקנות, היא שמה את זה בתוך סודה, שמים את זה בתוך הסודה ומשאירים את זה, ונהיה סודה בטעמים, אפשר להוסיף לזה סוכרלוז אם רוצים, ונהיה משקה מוגז מתוק מהמם, מהמם, מהמם.
כן, יש היום גם
תה,
נדמה לי, למים קרים.
זה, אני לא רואה הבדל, זה כנראה יותר מהר במים חמים, אבל רותחים, אבל גם זה נהיה מצוין גם בתוך המים הקרים, כל הטעמים עוברים בצורה מהממת.
עוד שאלה אחת, אני כל קיץ עושה לפתן מפירות טריים, מהפרסקים, שזיפים,
אבל לפתן את מבשלת אותם?
מבשלת, כן. ואחר כך מרסקת את זה בבלנדר, ויש לי משקה פירות מעולה.
זה שייק את עושה בעצם, רק שאת מבשלת
כן,
קודם.
כן, משקה של פירות, כן, מבושל אבל, כן.
למה מבושל אז?
כי זה, אחר כך זה שתייה קרה, שאני
את יכולה לעשות שתייה קרה? אם את ממלא שמה את זה בבלנדר, ובבלנדר תוכן הכל, למה לבשל קודם?
אז זהו, אז אני מבינה שבבישול יוצאים כל הוויטמינים.
לא. בבישול, בבישול של נגיד ירקות או פירות, כשאת מבשלת למים ושופכת את המים, את מפסידה מינרלים אם את שופכת את המים. פה את לא שופכת אותם, את משתמשת בהם לשייק.
נכון, כן.
ויטמין A לא נהרס בבישול כל כך, בחום, רק ויטמין C, את קצת מפסידה בחשיפה לחום. שאר הדברים בכמות, למשל, סיבים תזונתיים או מינרלים וכו', נשאר בדיוק אותו דבר.
זהו, אני עושה את זה כל קיץ,
אני פשוט לא מבינה למה, זה רק בשביל הטעם. זהו, זה רק כנראה בגלל הבדל בטעם, אני אחרת לא רואה למה לבשל.
כן, בטעם זה יוצא טעם מעולה, ואני מוסיפה לסיר של איזה 5 ליטר, אני מוסיפה שקית אחת של ג'לי טוט או ג'לי פטל, ולא ממתיקה בכלל יותר.
זה לא יודע, תסתכלי על הרכיבים של הג'לי שלך, כי יש כאלה שמכילים גם כל מיני צבעי מאכל סינתטיים וכל מיני שטויות, אז תסתכלי גם על זה.
כן, טוב, אני אסתכל.
זה
הנכדים שלי אוהבים את זה.
הבנתי.
בכל אופן, לימדתי אותם מגיל צעיר לכל סלט פירות, ושאמרתי להם, אתם רוצים סלט פירות, הם שאלו מה זה. הם מכירים סלט ירקות.
נכון, צודקת, הרבה ילדים לא יודעים היום מה זה סלט פירות. נכון.
ועוד עצה יש לי לאימהות שהילדים לא אוהבים כל כך ירקות, לעשות להם צלחות מצוירות. זה
נכון.
הייתי עושה לבן שלי.
גם עם ביצה קשה אפשר.
עם ביצה לעשות. קשה ועגבניות, והייתי כן. עושה כל נכון. מיני פרצופים. ו...
יפה מאוד.
וזה מושך את העין, ואז הם
נכון. מושכים. נכון מאוד. תודה רבה.
כל טוב, שיהיה לך שבת נעימה וטעימה.
תודה, תודה רבה, תודה רבה, ונעבור לפינה. את המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים שלנו על השמרים בלחם. האם הם גורמים לנפיחות או שמה מדובר במיתוס? אז קודם כל, צריך לשים לב לעובדה הבאה. שמרים זה סוג של בעלי חיים מסוימים, כאילו בעלי חיים. הם מתים באפייה, מתים בטמפרטורה שאנחנו רופים את הלחם, שזה בדרך כלל נגיד 130 עד 170 מעלות, הם לא שורדים בטמפרטורה הזאת. ואם הם מתים שם באפייה, אז אחרי שאנחנו אופינו את הלחם, לא לפני, אני לא מדברת על מי שאוכל בצק, אני מדברת על אחרי האפייה, הם כבר לא תוססים. הם לא יכולים ליצוס, הם לא יכולים לגרום לנו לנפיחות. עכשיו, יש הרבה דברים שיכולים לגרום לשינוי בפעילות המעיים ולכאבי בטן ולתחושה של נפיחות ולגזים. זה יכול להיות רגישות למוצרי חלב, בעיקר לסוכר חלב לקטוז, זה יכול להיות רגישות לגלוטן, שזה חלבון החיטה, לפעמים כל מיני ירקות כמו קרובית, קולורבי, לפעמים קטניות כמו גרגרי חומוס או עדשים, אפילו שתייה מוגזת או אפילו לעיסת מסטיקים, כל אלה גם יכולים לגרום לנפיחות, אבל האם השמרים יכולים לגרום לנפיחות? זה שאני ממש לא בטוחה. אז השמרים בעצם תוססים בטמפרטורה של החדר. על מה הם תוססים? על הקמח, הם כאילו הופכים את זה, הם תוססים על הקמחים ועל הסוכר שיש לנו בהתחלה בבצק, ואז הם יוצרים את הגז CO2, שזה בעצם מה שמטפיח את המאפה. עכשיו, בטמפרטורה של המקרר, הם לא מתים, אבל הם פועלים לאט לאט לאט, זה ב-5 מעלות. מעל 50 מעלות, לפי כל הבדיקות שלי בכל המקומות המדעיים, הם מתים. והטמפרטורה של האפייה היא הרבה יותר מזה. עכשיו, בערך ב-170 עד כמה שאני הופעה לחמים ועוגות ועוגיות. אז הם לא יכולים לשרוד, והם לא יכולים לצוס בבטן, והם לא יכולים לגרום לגזים, אז לכל מי שסובל מנפיחות וכאבי בטן אחרי צריכת לחם ומאפים, אולי זה גורם אחר, אולי רגישות לגלוטן, אולי החומרים המשמרים שיש בלחם. לא בטוח שזה השמרים, אני מציעה בהחלט לבדוק, וגם לא לשכוח את הסיבה המאוד נפוצה לאחרונה פה בישראל, שגם סטרס יכול לגרום לנפיחות ולכאבי בטן. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום וברכה, מאיה, מה שלומך? יש לך תוכנית מהממת.
תודה רבה.
תודה גדולה. רציתי לשאול בבקשה לגבי תפוחי אדמה. מה עושים אחרי כמה ימים, מקסימום שבוע, שמופיעים עליהם כל מיני עלים? פעם אמרו לי שזה רעיל.
נכון.
האם זה נכון? האם לזרוק? תשמעי,
קודם כל, ככה, תפוח אדמה, תחשבי על זה שזה סוג של... נקרא לא ירק, למרות שזה לא ירק, זה גם לא שורש דרך אגב, זה גבעול מעובה שנמצא בתוך האדמה, אבל הוא גדל והוא נמצא בתוך האדמה, בתוך האדמה יש תנאים של חושך מוחלט, ואז אם הוא פתאום רואה אור, מופעלים בתוך הירק הזה, מנגנוני הגנה נגד כל מיני חרקים וכל מיני דברים שיכולים לפגוע בו אחרי החשיפה לאוויר העולם, שהוא לא בתוך האדמה. ואז נוצרים שם חלקים ירוקים, ויש שם חומרים, הירוקים האלה מעידים על חומרים רעילים.
עכשיו, אני הבנתי, אבל כן, פשוט עכשיו, נתקלתי
זה שצומח שם אלים,
זה לא... חותרות את זה ומשתמשות בתפוח אדמה.
שנייה רגע, עכשיו, זה שצומח שם אלים, זה כבר אומר שאת לא שומרת את זה בחושך, אני חושבת, נכון?
אני שומרת, שומרת בחושך.
אז זה מוזר מאוד, אז אולי זה המון זמן. בכל מקרה,
לא,
אם...
לא, כמה
אם
ימים? שבוע, פחות.
אני מוזר לי, אני הרבה פעמים כן, שומרת, גם אני גם לי. שומרת במקרר, רק שתדעי.
אוקיי.
עכשיו, אם יש לך רק אלים... סבבה, כן. אם יש החלקים ירוקים, ההוראות הן לקלף בעובי 1 סנטימטר מהקליפה. כן. ואז אם נשאר משהו, אז את יכולה להשתמש בזה, ואם לא נשאר כלום, אז בכלל תזרקי. כן? זה על החלקים הירוקים שנוצרים בתפוחי אדמה, אחרי ששומרים אותם. עכשיו, יש איזה מיתוס שאומר לא לשמור במקרר, שזה כאילו הופך יותר את המילנים ליותר פשוטים, ואז אם מתגנים את זה, זה כאילו נשרף יותר מהר, וגם נהיה יותר מתוק, אבל אנחנו לא מתגנים עם מילה, נכון?
נכון.
אז בעיניי אין שום סיבה לא לשמור במקרר, אני גם בטטות שומרת במקרר, מחזיק לי המון 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 זמן, בלי אלים ובלי כלום.
כן.
כן.
אוקיי. בסדר גמור. תודה רבה.
ועוד רגע, עוד משהו שאפשר לעשות, שנזכרתי בו אתמול, הייתי בצילומים, לתוכנית חיסכון בבית של מישהו, שאשתו, ענבל, סלט תפוחי אדמה, ואז אמרתי לעצמי, אפשר לבשל, את יכולה לבשל תפוחי אדמה מראש ולשמור אותם במקרר גם. זה לא מתקלקל. אפילו אם את לא מוסיפה בצל, מלפפון, חמוץ, מיונז ומלח.
כן, רק מבושל במים לשמור, כן.
כן?
כמה זמן, כמה ימים.
כן, לפחות.
אוקיי.
כן.
בסדר גמור.
יופי.
טוב, עזרת לי, תודה
אני
רבה.
אני שמחה, תודה על השאלה.
תודה
מהממת.
לך.
טוב. תודה רבה, שבת שלום.
בבקשה, שבת שלום.
שבת שלום, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, שלום, דוקטור מאיה רוזמן.
שלום, מה שלומך?
תודה שהעליתם אותי, רציתי...
דיברנו כבר?
דיברנו לפני 3 שבועות בערך.
אוקיי. אוקיי.
רציתי... כן. לדבר על המילן עמיד ולשאול אותך האם יש אמת בדבר.
ברור שיש אמת, השאלה היא עד אוקיי. כמה זה משמעותי, והתשובה היא לדעתי אוקיי. לא.
אוקיי.
בוא נגיד כזה דבר, אני לא הייתי אוכלת אורז קר, רק אוקיי. בגלל שיש בו המילן שהוא פחות מקפיץ את הסוכר ופחות זה, זה בקלורית בדיוק אותו דבר מבחינת תזונתית, מבחינת חוסר ויטמינים ומינרלים, זה בדיוק אותו דבר, אני לא רואה שום סיבה לאכול דברים קרים, בגלל שהמילן בהם נספג יותר לאט ופחות מקפיץ את הסוכר בדם. מה זה הדבר הזה?
כמו בננה אומר... ירוקה, יש כאלה ש...
לא, נו, עזוב, עזוב.
כן, ו... לא, זהו, אני רק פשוט, גם מבחינת ההיגיון שלי, זאת אומרת, כן. כמה עמידות יהיה לדבר הזה.
נכון, נכון, זה, זה כאילו, מה ההבדל? אוקיי, אז זה יותר נספג לאט, יותר נגיד, אולי מסביע ליותר זמן, אבל זה לא דבר מומלץ לאכול את הדברים האלה בלי קשר, אז מה? לא לשלב אורז בתפריט, זה עדיף.
אוקיי.
כן, סליחה.
יש איזה עניין, לדוגמה, שחולי... נוטים לסוכרת, או זה משהו שהם יכולים לשקול את זה?
אני שוב אומרת, אני חושבת כזה דבר, וזו דעתי. במקום לאכול אורז קר או בננה ירוקה, שהמילן בהם נספג יותר לאט, משפיע אחרת אולי על חדקי המעיים, אולי לא בטוח,
בדיוק,
וכולי. רגע, שנייה, שנייה. נגיד, במקום לאכול אורז קר ובננה ירוקה, אם יש לך סוכרת, אל תאכל אורז! לא אוכלים אורז אם יש סוכרת, אוכל משהו אחר יותר בריא. ואם אתה רוצה...
גרעינים של שיבולת שועל, יותר טוב.
נכון, אם כבר, אבל...
אם כבר.
ובכלל, לשלב פחממות עם חלבונים ועם שומן, ולאכול רק פחממות מלאות, ולא אורז לבן, לא חם ולא קר.
אני בטח.
זה, אתה איתי?
כן, כן.
אה, יופי.
אני רק איתך.
עכשיו, לגבי חיידקי המעיים, יש מיליון מחקרים, העניין הזה נמצא במחקר, זה דבר מאוד 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 מעניין, אבל להגיד שיש מסקנות חותכות חד משמעיות שאומרות שאם אתה תאכל אורז קר, יהיה לך איזה שיפור משמעותי שאפשר להוכיח אותו במספרים על בדיקות הדם שלך, אני לא חושבת שכרגע יש מבחינת המילן עמיד איזה שנוכחות מהקשר של חיידקי המעיים.
אוקיי, ושאלה שנייה לגבי זה שנורא סיכן אותי, איך את רוחצת את הפירות והירקות שלך, במיוחד העגבניות שאת מאוד אוהבת, כדי גם
להוריד את הריסוס,
יש כאלה שחיים חומץ, יש כאלה שעושים ככה, אני רוצה לדעת את התשובה.
אני שמה, אני אגיד לך. קודם כל, מה שאפשר לקלף, אני מקלפת. כשבודקים בטבלאות, אפילו של משרד הבריאות הישראלי, כמות ויטמינים ומינרלים וסיבים תזונתיים, רשום לי תמיד לנגיד, סתם דוגמה, אם אני אסתכל למלפפון, רשום לי מלפפון עם קליפה, או מלפפון ללא קליפה נגיד. או יהיה לי רשום תפוח על קליפתו, או תפוח ללא קליפה. הוא איתי המאזין? פתאום יש שקט כזה.
כן, כן, אני,
שלום,
אני
שלום.
פשוט כולי, אני כן. כולי אוזן.
עכשיו, כשאני בודקת את הזה, את הטבלאות האלה, אני רואה שאין הבדל. מה זה אומר? שאני לא מפסידה כלום אם אני מקלפת את הירקות והפירות, כן? אני לא מפסידה ויטמינים, אני לא מפסידה מינרלים, זה כמו לחתוך חתיכה מהירק. במקרה חתכתי את החתיכה החיצונית, שהיא הקליפה, ושם כנראה יש לי יותר ריסוס. עכשיו, אני מקלפת מה שאפשר לקלף, ומה שלא, כמו עגבניות שרי שאני חולה עליהם, אני כן שותפת את זה, אני לא אגיד אחת אחת, אבל 3-4-3-4, עם סקוטש וסבון כלים ובמים, ואני מקווה שיורד מה שצריך. עכשיו, יש גבול עד איפה אני יכולה להגיע, אם כאילו, אוקיי, אז יכול להיות שיש בישראל ריסוס על הירקות והפירות, אני לא בטוחה, אני לא יודעת, כי יש דוח אחד של מבקר המדינה, שמראה שכאילו יש, מדוח אחר של משרד החקלאות, שמראה שכאילו אין, אני לא באמת יודעת. אז אני מקווה שזה נמצא בבדיקה ובפיקוח, ואני יכולה להגיד שאני לא הפחתתי בכלל את כמות הירקות שאני אוכלת, כי אני עדיין במחשבה שעדיף לי לאכול כמויות מאוד 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 גדולות של ירקות, ופחות קמח לבן בהמשך לשיחתנו קודם, או אורז לבן, או מאכלים מתועסים, או שומן טרנס, או דברים שמגיעים עם רשימת רכיבים שחצי ממנה אנשים לא מכירים. אז אני כן
אוכל. השיטה של חומץ או מלח לימון.
אני לא מכירה אותה, לא נראה לי הגיוני שזה יהיה משהו שהוא שונה מסבון כלים רגיל.
פעם היו... גם בסבון יש סוג של... כן.
עכשיו, פעם היו מוכרים סבון מיוחד לרחיצת ירקות. אבל אז היה על זה גם כן איזשהו בדיקת מעבדה, שזה לא שונה מסבון רגיל. סבון כלים רגיל, ואני דרך אגב גם את הירוקים, עלים ירוקים וחסות וזה, אני קונה אורגני ליתר ביטחון.
זאת אומרת, מה שבדרך כלל נוטים לרסס יותר, אז עדיף לקנות את האורגני. זאת אומרת,
אני חושבת ככה, אני אגיד לך גם, זה יותר טעים לי. אני מרגישה הבדל
ביותר. אני יכול להגיד לך שהשינוי בין האורגני לבין הלא אורגני שאני הרגשתי, זה היה פלפלים טריים, אורגניים, כשטעמתי את זה, אז הבנתי שזה קצת שונה.
כן. אז זה גם כן משהו שאפשר לעשות, שלא חייבים.
או להשרות את זה, כמו שאת עושה, שטיפה השריה.
שטיפה, לא, אני לא משרה, אני רק שוטפת בסקוט ששמה, מוציאה את זה במים, כאילו, מתחת לברז, מייבשת. לא, מה שאני שוטפת, אני לא שוטפת כלים, אני שמה במדיח, אבל זה שעומד שם בשביל לשטוף את הכלים, זה זה. כן.
אוקיי.
כן, ולהרבות בירקות ופירות, זה תמיד מצוין.
נכון, נכון.
כן, יופי.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
עזרת לי מאוד, תודה רבה.
אני שמחה, תודה רבה רבה, שבת שלום, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
כן, שלום, שלום.
היי, שלום.
מה שלומך?
תודה רבה,
תודה רבה.
אז ככה, אז אני פונה אלייך בשביל אמא שלי, יש לה מחסור חמור בברזל.
כן.
ועכשיו היא צריכה להתחיל לקחת כדורי תוספים של די וברזל.
רגע, מה הקשר לדי? אוקיי.
די וברזל.
טוב.
ביחד.
כן.
עכשיו יש לה סלט כבר בראש מכל ההוראות שאמרו לה לא לקחת את זה ביחד עם חלב את הברזל.
נכון.
ולא עם סיבים, ולא עם ירוקים.
לא, לא, אל תגזימו. ברזל. כן, כן.
אז השאלה שלי זה מה מומלץ לקחת ביחד עם התוסף ברזל?
שנייה. מההתחלה, רק אני צריכה להבין למה נתנו לה את התוסף ברזל.
כי יש לה מחסור.
מחסור שאנחנו יודעים למה הוא? הוא מתזונה או שהוא
מתזונה,
נובע?
מתזונה, כן, כן.
לא מתזונה. מאיזה מחלת מאיים או דימום פנימי
לא,
או
לא,
ניתוח
לא.
או כלום?
לא,
אוקיי,
לא.
סבבה. כן, באמת חס וחלילה, אבל אני צריכה לדעת. אז... כן. ככה. קודם כל לגבי תוספי ברזל, כדי להעלות את רמת הברזל לתקין, באמת כדאי לעזר בתוספים. יש כמה דברים שמשפיעים על ספיגת הברזל, אחד מהם זה נוכחות סידן באוכל. למה זה קורה? כי הברזל והסידן נספגים באותו מקום במעיים, ואז שיש גם סידן וגם ברזל, אז אנחנו מפסידים חלק מהברזל, ואז כאילו יוצא שחבל. ולכן צריך להפריד ולא לאכול, או לא לקחת כדור ברזל, ביחד עם ארוחה שמכילה נניח גבינה צהובה, או ריקוטה, או משהו אחר שמכיל כמות ענקית של סידן. אם זה היה, נניח, יוכלת סנדוויץ' שיש בו בקושי כף גבינה, לא הייתי אומרת שזה משהו שהוא כזה משמעותי, אפשר להמשיך, אבל כשארוחה כוללת מלא מלא סידן, כמו שיש בגבינה צהובה בריקות, אז כן, כדאי להפריד ולחכות כשעתיים לפחות אחרי זה, ארוחה חלבית עד נטילת ברזל. מה שאני אומרת בעצם אולי זה, עכשיו שאני חושבת על זה, זה שכדאי פשוט לקחת את זה ביחד עם ארוחה בשרית וזהו, כי אז אין לך שום מקור למיליון סידן שם.
כן, אבל אז היא מסתבכת.
רגע, אני עכשיו מבינה. עכשיו, כל השאר ההוראות זה לא נכון. זה אסור.
עם תרד.
לא, טוב, תרד. תרד זה דוגמה קיצונית.
כל הירוקים.
לא, זה לא נכון, לא. אז כן, יש בהם אמנם קצת חומצה אוקסלית שסופחת, אבל אי אפשר להגיע לרזולוציה כזאת. גם ככה יש בכדורים הרבה יותר ברזל ממה שצריך, וחייבים לשלב סיבים תזונתיים. אם היא עכשיו מההוראה הזאת תפסיק לאכול סיבים תזונתיים, אני חד משמעית אומרת לך שהיא תזיק לבריאות של עצמה הרבה יותר מאשר תועיל. לא מורידים סיבים תזונתיים בגלל שיקולים של ספיגה של משהו, מן הסתם גם אין הוכחה. אצלה, בגוף כמה נספג, כמה לא, כי היא לא עשתה בדיקות צועיים ונטילת ברזל ובלי נטילת ברזל, ועם סיבים תזונתיים ובלי סיבים תזונתיים. אנחנו לא יודעים באמת כמה הגוף סופג, וכשהגוף צריך הוא לוקח. להוריד סיבים, לא נכון. להרחיק ממוצרי חלב, סבבה, זה לא קשה. וזה גם לא מפחית את האיכות של התזונה. זה לא מפחית את האיכות.
אבל כל השווית ירוקה, קינוע,
לא, אפשר, הכל אפשר, רק מאתרת טיפה לליזרק, הוא מכיל טיפה כמות יותר גדולה, אבל זה לא קשור, גם לכל בן אדם זה מונע ספיגת ברזל.
ונגיד, את הברזל גם אפשר לקחת עם ארוחה בשרית, כמו שאמרת, בצהריים, וזה בסדר.
כן, גם עם הארוחה מכילה שווית ירוקה, ומה שאמרת.
אוקיי, ובשר נגיד, אפשר לקחת את זה.
כן, כן.
אוקיי, וגם את הברזל היא יכולה לקחת ביחד עם הוויטמין D בצהריים. זה בסדר?
כן, לדי אין שום השפעה. לשים לב לא לאכול יותר מדי ויטמין D בתוספים, כי עודף ויטמין D הוא גם כן לא טוב בפני עצמו, בלי קשר.
אוקיי, ופשוט את אומרת, ההוראה היחידה זה פשוט להתרחק מחלב, להימנע מחלב שעתיים אחרי נטילת כדור.
כן, זה לא עושה משהו מסובך. זה גם כן. לא כזה, כזה, כזה אומר ששום דבר שם לא יספג. אנחנו גם לא יודעים מה לא יספג. הסידן או הברזל, או אחד מהם, או שניהם, או קצת מכל אחד, אנחנו לא יודעים מה. פשוט זה לא קשה. אז למה לא? נכון. ולהוריד סיבים זה לא נכון, זה פשוט לא נכון. זה כאילו, אני מבינה שזה מפחית טיפה את ספיגת הברזל. השאלה מה אנחנו רוצים פה, להגיע איתה למה? לשיפור ספציפי בבדיקת דם הזאת ולהוריד את הבריאות באופן כללי? לא.
נכון.
נכון, okay. אז מה המטרה פה? Okay. המטרה היא לשפר את הבריאות, לא להסתכל על בדיקה.
פשוט באינטרנט אומרים לי, מנע מהכל, מי ירוקים,
אז מי... אז מי מסתכל על... לא מסתכלים היום על האינטרנט בטיפולים okay. רפואיים.
אוקיי, בסדר, גמור, ולפני זה גם נגיד חלב, אז למנע נגיד שעה מחלב לפני הכדור, או גם שעתיים? שעתיים לפני
הייתי אומרת שעתיים לחכות בכל מקרה, למרות שאולי צריך יותר, אבל את השעתיים האלה אפשר. לפעמים יש דברים שלוקח להם יותר זמן להתעכל. אפילו כמה שעות, נגיד אם הארוחה כוללת כמו שאני אוכלת לפעמים, תבנית שלמה של ירקות בתנור, אז אחרי כמה שעות עדיין לא יתקל, אז אם אני אכלתי עם זה טופו, ויש בו ברזל טופו, דרך אגב, תחשבי, טופו זה מקור שיש בו גם ברזל וגם סידן ביחד, ואף אחד לא אומר לא לאכול טופו. מבינה? זה לא ללכת בצורה קיצונית עם כל ההוראות האלה.
דרך אגב, גם טופו אפשר לקחת עם ברזל, כי גם זה הסתבכנו.
אפשר, אבל את מבינה, הנה דוגמה, זה מכיל גם סידן, גם ברזל. אז מה? בחלב אם יש גם סידן, גם ברזל, שתינוק יונק, שיוצא מאמא שלו. אי אפשר להגיע לרזולוציה שתפגע בבריאות. להרחיק כי זה לא קשה, אם זה כן קשה אז לא להרחיק, ולא יקרה כלום. והגוף ייקח, לא להיבהל. סטרס מכל העניין הזה, כמו שתיארת, שהיא בבלגן אחד גדול ולא יודעת מה לעשות, זה בטח לא טוב לאף אחד.
נכון.
נכון? יופי.
נכון. טוב, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה,
עזרת
לי מאוד. תודה.
תודה ושבת שלום, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
צהריים טובים, איה.
צהריים טובים.
יש לי שתי שאלות, אם יש לי את הזמן, השלוש.
בוא נראה.
אוקיי. אני רציתי לדעת את ההשפעה, אם יש, של שמן גדילן או גדילן, לא יודע איך קוראים לזה, על כבד שומני.
אוקיי.
האם זה...
תראה, זה לא תרופה, וזה לא יוריד כבד שומני, וזה בטח יקר.
ויפה,
ולהוריד כבד שומני, אם אתה רוצה לראות תוצאות בצורה חד משמעית ומהירה, צריך להוריד פחמימות בתפריט. ואני אומרת לך את זה מניסיון. לא, לא יודעת, לא הייתי, לא הייתי. לא תוספים כאלה, לא. הדבר העיקרי שאתה צריך לעשות זה להוריד את הפחמימות. בוא אני אתן לך דוגמה שהיא קשורה, אבל היא בהגדרה אחרת. נגיד בן אדם שיש לו סוכר בדם, סתם דוגמה, כן? והוא ימשיך לאכול ופלים כי הוא נורא אוהב, וקמח לבן בפסטה או במשהו זה כי הוא נורא אוהב, ואז הוא ייקח גדילן בכמוסות או בשמן, האם זה יעזור לו להוריד את הסוכר? לא, הוא צריך להוריד את הדברים המשמעותיים שגרמו לו לכבד השומני או לסוכרת, או לא משנה למה שזה לא יהיה.
כן, את זה אני מבין, השאלה אם זה תורם.
אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת להגיד לך, אני חושבת שתורם זה הורדת פחמימות, אתה תראה תוצאה. אם זה ישנה לך בעוד איזה שתיים את הבדיקה מתוך ה-600 שאתה רוצה להוריד, אז אני לא יודעת. כן, אני...
הבנתי. אפרופו שדיברת על סכרת,
כן.
כאילו, שאלה אם מי ש... כאילו, אם מבחינת ההרכב המזוני היומי, כלומר, כאילו, אני מה שלוקח... בריקת סקסנגה, אתה יודע, לא בגלל סכרת.
או עוד משהו שהוא לא פתרון, אתה מבין? זה לא במקום לשנות הרגלי אכילה.
לא, אני משנה את הרגלי אכילה, העניין שזה פשוט מאוד גורם לך, לא רק לא לאכול פחמימות, זה גורם לך כאילו לקראת הערב לא לאכול בכלל, אז כאילו אני לא יודע אם אני פוגע בעצמי ברם.
יכול להיות, אם אתה אוכל כמות קלוריות נמוכה מאוד במשך היום, אז יש סיכוי שזה הטיפ הלאה פוגע ב... במטאבוליזם שלך, מה שאומר שאתה אחרי שאתה תרד במשקל, אתה תצטרך כל הזמן להיות בדיאטה כדי, אני לא מדברת להמשיך לרדת, אלא כדי לא לעלות בחזרה. אבל זה יותר תלוי באם אתה אוכל פחות מ-50% לפי מחקרים, משריפת הקלוריות היומית שלך. סתם לצורך העניין, נגיד היום בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, נתתי תפריט לבדיקת מטאבוליזם, מי שעשתה אותו, אמרה לי כמה ירדה מהתפריט במשך 5 ימים, ועשינו חשבון שהיא שורפת 1,700 קלוריות. אם היא תאכל פחות מ- 850 קלוריות ליום, שזה 50% מהשריפה היומית שלה, במשך הרבה זמן, פחות מ-850, במשך הרבה זמן, שזה נגיד חודשיים, שלושה, כן, חד משמעית, היא תהרוס לה את המטאבוליזם.
הבנתי, ושאלה שלישית קטנה,
כן.
זה מתקשר קצת עם המאזינה הקודמת שעלתה לקראת הסוף,
כן.
עניין של מאגרי ברזל, מאגרי ברזל כאילו, אני לא מדבר על הברזל עצמו, מאגרי ברזל כאילו,
כן.
הברזל בסדר, אבל המאגרי ברזל נמוכים.
זה אומר שחסר ברזל.
אבל הברזל בסדר.
תקשיב שנייה, אם אני אסתכל עכשיו בבנק, והחסכונות שלי אפס, אבל בעובר ושב יש, מה זה אומר?
הבנתי.
החסכונות שלי אפס, עכשיו בעובר ושב יש, בעוד שנה לא יהיה לי גם בעובר ושב, ואז אין לי בחסכונות, אז ממה אני אשתמש?
הבנתי.
ובברזל, הברזל הוא לא... הברזל אין לו מאגרים בגוף. למשל בסידן, איפה יש מאגרים? הגוף משתמש בעצמות בתור בנק של סידן. ונגיד אם מישהו לא אוכל סידן איזה כמה שנים, הוא לא יראה שום דבר בבדיקת דם. הכל בסדר, כאילו בבדיקת דם זה כמו עובר ושב.
אז איזה מאכלים בעיקרון יכולים לגרום כאילו להעלאת המאגרים?
של ברזל?
כן.
אבל אם אתה לא בדיאטה לירידה במשקל, אז אתה צריך להוסיף הרבה בשר אדום, כבד, שאני לא בעד, שיבולת שועל מלאה, קטניות כמו עדשים וגרגרי חומוס, טופו, טחינה גולמית מלאה, אגוזים ושקדים.
מקיצור כל הדברים שאני לא אוהב.
זה בגלל זה יש היום את האופציה לתוסף ברזל לזמן מוגבל, עד שמסדרים את המאגר.
אז זה, תוספי ברזל... אני לוקח תוסף ברזל כולל דבר שנקרא Q10, כאילו.
לא, זה מיותר עם ה-Q, אם זה עולה לך יותר.
לא Q10, סליחה, חומצה פולי.
אוקיי.
אומרים שזה גורם יותר לספיגה של הברזל.
לא יודעת, אבל ויטמין C בטוח עוזר לספיגת ברזל, ואם אתה אוכל מספיק ירקות, אז זה בסדר מבחינתי.
אוקיי, סבבה.
יופי.
תודה רבה.
תודה רבה לך, שאלות מצוינות, ושבת שלום, ולפני הפרסומות יש לנו את פינת המחקר, והיום אני רוצה להקדיש תשובה על הנטרן, על המלח, שאלה מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, שבודקים על האריזה נטרן, מה נחשב להרבה. ופה אני רוצה להוסיף את המחקר שיצא, שראה שרוב האנשים אוכלים פי שניים מלח ממה שהגוף צריך. עכשיו, הגוף צריך מלח לכל מיני דברים חשובים, ויסות לחץ הדם ולפעילות של הלב ולהרבה דברים, לפעילות של השרירים. בכלל, באופן כללי, אז ממה צריך להיזהר? האם המלחייה היא הבעיה? לא. הכי מסוכנים זה מוצרים שמכילים מלא 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 נטרן. אבל מה נחשב להרבה? אז אנחנו צריכים להסתכל על הכמות שאנחנו אוכלים, ואז להחליט אם מה שרשום שם זה הרבה או לא. למשל, אם רשום לי על גבינה בולגרית מעודנת, 700 מיליגרם נטרן, זה הרבה או לא? על שקדים, רשום לי גם כן, 700 מיליגרם נטרן, זה הרבה או לא? איך אני יכולה להחליט? רק לפי הכמות שאני אוכלת בפועל. אז בגבינה בולגרית, כן, אני אוכלת 100 גרם, אני שמה 100 גרם בסלט שלי, כמנת חלבון, וכדי שהסלט יהיה טעים. אז אני אוכלת 700, אבל שקדים? אף אחד לא אוכל 700, אנחנו אוכלים 20 גרם. אז מה יש שם? 140 מיליגרם נטרן. וזה לא הרבה. אז אנחנו מחליטים רק לפי הכמות שאנחנו אוכלים. מה שאתם הכי צריכים לזכור, זה דבר כזה. 1200 מיליגרם נטרן זה חצי כפית מלח. אם רשום לכם על הבולגרית 1600, ויש כאלה, נגיד פטות למיניהן, כתוב 1600 ואתם שמים 100 גרם, זה יותר מחצי כפית מלח בתוך הסלט, שזה מטורף. ועכשיו בואו נשווה את זה להפקת מרק, רגע. מי אוכל 100 גרם הפקת מרק? אנחנו לא שמים, אנחנו שמים כף אחת, וזה לסיר שלם של מרק. אז את זה, לחלק לכל המנות, זה לא יוצא הרבה בכלל, אז דווקא מזה לא צריך לזהר. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, זה חישוב לפי הכמות. אחרי הפרסומות, אני מקווה שיהיה לי זמן לענות על השאלה שהגיעה על סוכרים קהליים, שאלה שהגיעה בסטורי בפייסבוק של שירי רגב על צמחונית שלא אוכלת בשר, מה כדאי לה לאכול, יש לנו פה עוד מלא שאלות מעניינות, ומתכון של סבתא שלי לגבעת, אז תישארו איתי. אז כנראה שהיום אני לא אספיק לדבר על הסוכרים הקהליים, כי הגיעו שאלות מעולות בפייסבוק בסטורי שאלתי הבוקר, ובאינסטגרם גם כן בסטורי מהבוקר. אז אני רוצה לענות לשירי רגב, שרשמה, צמחונית שלא אוכלת בשר וגם לא דגים וגם לא ביצים. מה כדאי לאכול כדי שהתזונה תהיה מאוזנת ובריאה? אז ככה גם אני צמחונית שלא אוכלת לא בשר, לא עוף ולא דגים. ביצים לפעמים לעתים רחוקות, ולפי השאלה שלך את כן אוכלת מוצרי חלב. אז בעצם מי שצמחונית צריך להקפיד על כמה דברים חשובים. הראשון זה חלבון איכותי להשלים, שאת זה כן יש במוצרי חלב, וגם בקטניות, כמו עדשים, גרגרי חומוס, והקטנית עם החלבון הכי איכותי זה סויה, על כל צורותיה, טופו, ולמשל אדמאמי וכו'. כל מה שעשו מסויה, יש לקנות גם פתיתי סויה ושים כאלה שאפשר לשרות ולשרות, ואז הם תופרים ונעים כמו בשר תחון, גם זה. הדבר השני שצריך לשים לב אליו זה B12. אותו לפעמים צריך כן תוספים, אז להיות עם יד על הדופק ולעשות בדיקות. והדבר השלישי שיש בבשר ואופי דגים שאת לא אוכלת ויכול להיות חסר בתזונה, זה ברזל. עכשיו צריך לשים לב שדווקא ברזל יכול להיות בשפע בתזונה טבעונית, יש אותו גם בתחינה, בשקדים, בגוזים, בשיבולת שועל מלאה ובקטניות בכמות מאוד מאוד גדולה. אז כל עוד את אוכלת גם קטניות על בסיס יומי וגם טופו, ואולי מוצרי חלב שנותנים לך גם סידן וחלבון איכותי, למשל גם גבינת ריקוטה שהיא מהממת, או אפילו אופקות חלבון כאלה שעשויות ממי גבינה, אז אין שום בעיה עם התזונה שלך. שאלה שנייה שבאינסטגרם, מה עושים עם אבוקדו שפתחנו והשתמשנו בחלק קטן, נשאר במקרר והשחיר? אז שימו לב, יש הרבה שפותחים באמת את האבוקדו ולא אוכלים את כולו בבת אחת, ולמרות שהוא מאוד מאוד בריא, אנחנו צריכים לזכור שיש בו 400, לפעמים 800 קלוריות ביחידה אחת ענקית. ואז לא אוכלים את הכל ושמים במקרר. לפעמים הוא לא נשמר טוב לאורך זמן, אז יש טיפ של משתתפת מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, שפשוט מקפיאה אותו, אבוקדו כפוק, כמו כל הירקות, פורסים את האבוקדו, בלי הקליפה כמובן, עם מיץ לימון, מסדרים את זה על מגש מרופד בנייר אפייה, מכסים ועוטפים בניילון נצמד, מעבירים למקפיל 24 שעות, ואז מוציאים ושמים את זה בניילון יותר צמוד אפילו, ומחזירים למקפיא. ואפשר להוציא מתי שרוצים, זה נשמר היטב. תנסו ותודיעו אם הצלחתם. ויש לנו מאזינה על הקו. שלום.
שלום, דוקטור מאיה רוזמן, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
בסדר, תודה. יש לי שאלה, הבן שלי מתחתן, בעזרת השם, עוד 10 ימים.
מזל טוב, איזה יופי.
תודה, תודה רבה. עכשיו אני, קורא לי שאני אוכלת, אוכלת ומתנפחת לי הבטן.
כן.
רציתי לדעת מה אני אמנה, כאילו, וכמה זמן... שהבטן שלי לא תהיה נפוחה.
תראי, אז בואי נוריד את כל הגורמים על הנפיחות לפני האירוע, ואנחנו צריכים להתחיל יומיים שלושה קודם.
כן.
איזה יום הוא מתחתן? שלישי זה יוצא?
רביעי.
רביעי, אוקיי. אז ביום שני בערב, כבר להפסיק לאכול לגמרי. מוצרי חלב יכולים לעשות לך נפיחות, לדעתי לחם להוריד, לאכול שם פריחיות, כי זה גם יכול לעשות קצת נפיחות, לא לשתות סודה וכל הדיאט וכל הדברים עם הגזים, לא ללוס מסטיקים, ולהקטין את כמות הירקות. זה מיום שני בערב. יום שלישי, אז את יכולה נניח לאכול בארוחת בוקר נגיד שיבולת שועל, למרות המיתוס אין בגלוטן, ומאחר שאת לא צליאקית, אז אנחנו לא צריכים גם לדאוג מכאילו תנאי אריזה והובלה. בצהריים, לאכול נגיד חזה או פודג, עם איזושהי פחממה שלא עושה נפיחות, כמו למשל במקרה הזה, כן כדאי אורז, כן, אפילו לבן, ולא הרבה כן. ירקות, ארוחת ערב, כן. הייתי עושה חביתה משתי ביצים, עגבניה אחת מקסימום, ואולי כמה פריחיות אורז. וביום של האירוע, גם ככה לא ילך תיאבון לפני זה, אבל כן. בעיקרון, על אותו עיקרון, בלי מסטיקים, בלי משקעות מוגזים, בלי גלוטן, כלומר בלי דברים מחיטה, לא פסטה גם, ולא לחם, ובלי ירקות שעושים הרבה נפיחות להרבה אנשים, לי זה עושה בטוח, אבל לא אכפת לי, כי זה מסביע אותי וזה בריא, אז אני אוכלת מלא ירקות, אבל ביום של החתונה של הבן שלי, אז אני לא אכלתי ירקות. במקרה יצא לי חתונת צהריים, אז לא היה לי בעיה, אבל נגיד הבן שלי הגדול, שהתחתן בערב, אז לא אכלתי ירקות כל היום, אני לא רציתי להגיע עם בטן נפוחה. אז ככה, עגבניה ככה קטנה, משהו כזה שלא ייקח לי מיליון אנרגיה.
גם דברים כאלה.
כן, לא, לא, ברור, ברור. כל הירקות, אנחנו לא פה, לא מתחילים עכשיו לבדוק מה עושה נפיחות, מה לא, כי את התקשרת 10 ימים לפני. אם היית מתקשרת 50 שנה לפני, הייתי אומרת, בואי נעשה בדיקה, נראה אולי זה גם בה שעושה להרבה.
לא, בדק גם מה עושה לי, כן.
יפה, אז זה לימנע דבר ראשון, הכי הרבה, ואחר כך לשלב די קצת מהירקות, לא הרבה, כי זה לוקח לזה זמן להתעכל, והתחושה היא של בטן יותר גדולה, למרות שזה לא מהמשקל, זה מהנוכחות של הירקות בתוך הבטן. אנחנו לא רוצים את זה, אז זה פשוט באותו יום, ממש במינימום, מינימום, מינימום, ואז את מגיעה, אני גם בטוחה שמרוב התרגשות את לא כל כך תראה,
כן, אבל כאילו בלהתחיל את זה, את אומרת יומיים אפילו לפני.
כן, כן, יום שני בערב.
אוקיי. כן. יש לו שאלה קטנה, אם כן. אני אוכלת סלט, ואני כן. שמה פטרוזיליה,
כן.
ושמה גם גבינה צהובה או בכלל,
יש.
זה מפריע לה, כי בפטרוזיליה יש ברזל.
לא, אבל עזבי, בדיוק דיברתי על זה קודם עם איזה מאזינה. זה לא צריך להגזים. יש בפטרוזיליה ברזל, אבל את לא אוכלת 100 גרם פטרוזיליה, שזה כל החבילה, את אוכלת קצת.
לא, כן.
יפה, אז כמה ברזל כבר יש שם? לא צריך להגזים, כאילו, בדיוק אני הסברתי זה היום למזינה קודמת. לא להגיע לקיצוניות כזאת.
לא, זה לא מפריע אחד לשני בספיגה.
גם אם כן, זה לא בצורה משמעותית שאת צריכה להתחיל להיזהר על דברים כאלה. טעים לך לאכול את הסלט עם הפטרוזיליה ולחם עם גבינה צהובה טוסט, וכשה תעשי את זה, זה לא כזה. את לא יודעת באמת בסוף בסוף מה כן יספג מה לא. יכול להיות שזה מוריד חלק מהספיגה ב2%, זה משנה לך 2% האלה. זה לא כזה משנה. לא צריך להגיע לרזולוציות של וואי וואי, זה משפיע על זה, זה משפיע על זה, זה משפיע על זה, אז כל היום, כל 10 דקות, את אוכלי משהו אחר כדי שזה לא יספיע על הספיגה של מה שאחת לפני שעה ועשרה, לא עושים את זה.
כן.
בסדר?
טוב, תודה רבה.
תודה רבה לך, אני שמחה.
תודה רבה. ביי, תודה.
מאירה, יש לנו מאזינה או לא? אז יש לי זמן לכן לסוכרים הכוהליים ששאלו אותי על מה זה סוכרים כוהליים. האם הם מתאימים כשיש סוכרת? שימו לב, יש במסטיקים, בשוקולד ללא סוכר, בגלידה ללא סוכר, יש כל מיני כאלה מילים שנגמרים בעול, מלטיטול, סורביטול, מניטול, קסיליטול, זה אלכוהול. זה נגמר בעול, אז זה כאילו, לא באמת באמת אלכוהול שעושה אותנו עם סחרחורת, אבל זה סוכר כוהלי. כל הסוכרים הכוהלים האלה הם חומרים טבעיים, הם לא נחשבים בכלל לממתיקים מלאכותיים. לא נחשבים לממתיקים לחוטים, זה נקרא טבעי. לא יהיה לכם רשום על אריזה, מכיל ממתיקים לחוטים, כן? לא, כי זה נחשב טבעי. אממה, רגע, עוד יש לי מתכון. אבל יש כתוב עוד שתי דקות, לא? בסדר, אז מה הבלתם אותי? אני רוצה להתייחס לשלשולים, שנגרמים מכמות גדולה של סורביטול, כן, שזה במסטיקים בעיקר, לריטריטול, שנמצא בהרבה ממתיקים לחוטיים שאנשים משתמשים בהם לקפה, כחלק מהמרכיבים, וצריכה גדולה שלו נמצאה כגורמת לקרישי דם, אז אני לא בטוחה שזה טוב, ובניגוד לזה, מניטול, שהוא התגלה במחקר, כבעל יכולת להפחית אלצהיימר ופרקינסון, ואני קניתי לי אבקה של זה בבית, וזה טעים ומתוק, והוא מסוגל לפרק את הצברים החלבוניים שנוצרים במוח עם השנים לפי מחקר, לא אצל כולם כמובן, אבל בחלק מהמקרים יכול לעזור, ודווקא הוא יש לו דווקא פה במקרה הזה יתרון. טוב, עכשיו תשימי את המוזיקה. והגענו למתכון שלנו, שזה מתכון של סבתא שלי, זכרה לברכה, שהייתי בתור ילדה אוכלת גיבץ'. עכשיו, הגיבץ', חשבתי שזה מהמילה קווץ', אבל זה לא קווץ', מסתבר, לא מקווצ'צ'ים את הירקות, זה מהמילה הטורקית כלי חרס. אז בכל מקרה, הירקות נעים קווץ' בפני עצמם, לא צריך להעביר אותם לבלנדר ולא כלום. אז שמים בתחתית הסיר לפי הסדר הזה. בצל קצוץ עם כף שמן, מאדים אותו. על זה חותכים גס-גס ככה, כן? לממש רבעים. עגבניות, פלפל אדום, שני קישויים, חציל שלם, שמים על זה מלח פלפל שום גבישי, שתי כפות רסק עגבניות, אני הוספתי גם קרובית בתמונה, סוגרים את הסיר, נותנים לזה להתבשל על אש נמוכה, הרבה זמן, בערך 45 דקות, כל הירקות מתפרקים, זה נהיה קווץ', לא מוסיפים מים. אני אוהבת את זה יותר קר, ואפשר להוסיף לזה גם טיפה חומץ אם רוצים. המתכון והתמונה יהיו באתר של הרדיו. תודה לכל מי שעלה לשידור, תודה למאירה פרץ, תודה לתמר שלומוביץ', תודה לנויה חסון, תודה למאור רטה. שבוע הבא יש לנו עוד תוכנית לפני ראש השנה, נדבר עוד על טיפים לקראת החג. אני מודה גם לכל מי שצפה בפייסבוק, לכל מי שסימן לנו לייק, ושיהיה לכם שבוע מצוין ושבת שלום.